אני בעצם מפגישה היום שתי נשים מאוד מאוד חשובות בחיים שלי. אחת זאת הרבנית ימימה, והשנייה זאת השכנה שלי, פנינה קורנובסקי, אשתו, אלמנתו של פאול קור. תשימי לב.
הוא צייר ומחבר ספרי הילדים, פאול קור קורנובסקי.
אז קורנובסקי, בעצם עם בניית הבניין הזה, מאז הם גרים פה, ואנחנו זכינו להיות שכנים של פנינה כבר משהו כמו 22 שנה. כל ספר שיוצא של פאול קור אנחנו מקבלים ראשונים, מכספיון ועוד הרבה ספרים נוספים, וכל מה שהיא עושה, האישה המופלאה הזאת, אני לא אגלה את גילה, אבל היא עברה את גיל 90, ואנחנו נעלה אליה. אני חושבת שזה אין דבר יותר מיוחד לזכור את השואה. דרך יצירתיות, אומנות.
מדהים.
פאול קור היה ילד בשואה, אנחנו נראה את היצירות שלו
בעצם
גם.
בעצם צייר את השואה.
כן, את תראה עוד למעלה יצירות מופלאות, חלק מהן כבר נתרמו ליד ושם, חלק מהן במוזיאון ישראל.
מרתק.
אבל זכינו להכיר גם אישה מעניינת וגם
והוא זווית. והוא נולד בעצם בשנות הזעם האלה, 1926, אם בן אדם היה יכול לבחור שלא להיוולד בשנים מסוימות זה אלה. והוא עובר את זה שם.
סיפור חיים מרתק, גם לראות את השואה דרך עיניים של ילד. אנחנו נראה את זה בציורים, עם כל ספרי הילדים.
הוא לא הפסיק גם להיות ילד,
לא.
הוא נשאר ילד.
מה שמדהים לראות, את תראי גם את השילוב באומנות שלו, איך הוא משלב את העצב עם השמחה, את התקווה עם האובדן.
איזה יופי.
אנחנו נעלה ונראה את זה.
יאללה, ושמחה. מרתק.
ואני אעזור את עם המצמדה. תודה.
אני יכולה לספר עליו ולראות את העבודות.
אני מתרגשת כל כך להיות פה, וואו.
זה ממש מיני מוזיאון, שכל סיפור אנחנו נעבור אחד אחד, כל סיפור, כל תמונה זה סיפור, כמו ש...
באמת כל תמונה.
נינה ידעה לעשות, מכל תמונה להוציא סיפור, כל סיפור תמונה.
אתם גרים פה כמה?
מ-65, הבית עוד לא הייתה רצפה. ונכנסנו לגור.
תל אביבית, ותיקה.
כי את שמה לב שהרצפה היא באלכסון ולא ישר ישר.
נכון.
כי לא הייתה רצפה ובעלי רצה באלכסון.
תמיד הוא רצה באלכסון, הוא כזה איש מיוחד. ומי הרופאים החמודים האלה?
זה הנכדים.
איזה בלי עין הרע.
גם הבנים של הרופאים, זה לא רק הנכדים רופאים.
שני הבנים והרופאים.
ובעצם, טוב, אני רוצה לשמוע עלייך הכל, בואי.
לא.
אני מודה מאוד לרבנית ימימה שהיא הגיעה לביתי. על מנת להתעניין בתמונות מהשואה ובכלל לשאול על פאול קור שאביו נספה באושוויץ והוא היה ילד הסופי ואני מאוד ברצון רב אני יכולה לספר מה שאני יודעת ותשאלו אותי אני אענה לכם עד חצי המלכות.
אז קודם כל להיות בבית הזה זה התרגשות אדירה ותודה לך. עכשיו תקשיבו, יש מיזמים בלי סוף עכשיו של זיכרון בסלון. אנשים שמדברים על השואה, ניצולי שואה, בני זוג לניצולי שואה, אבל זה זיכרון בסלון, literally. זאת אומרת, אני מרגישה שאני נוסעת כאן במנהרת זמן של ילד שנשאר עם עיני ילד ולא
ככה.
מפסיק לצייר בעצם כן. שואה. ואני אשאל אותך קודם, איך חיים עם בן אדם שבציורי מוחו כל הזמן יש שואה?
עד שהוא לא צייר את זה היה קשה מאוד.
וואו.
עד שהוא לא נתן עדות לספילברג, אנחנו לא ידענו כמעט שום דבר.
מתי זה היה?
זה שהיה 50 שנה למדינה, הוא יצא בתערוכה גדולה שהוצגה בבנייני האומה, ואז הבינו שיש משהו מיוחד.
ואת מרגישה שמהיום שהוא מתחיל להוציא את השואה במחולים, משהו בנפש שלו נרגע?
זה נרגע כי הוא התחיל לעשות ספרי ילדים, וכל האושר שלו ושמחת החיים באמת התבטאה בספרי ילדים, שהוא גם שמח שהיא, זה מוצא חן בין הילדים, וזה היה בשבילו דבר גדול מאוד, כאילו פיצוי על כל מה שהוא סבל.
על הילדות שלו.
על הילדות שלו, שלקחו ממנו את זה.
מאחורייך אני רואה ליצן כזה, פיירו כזה, והנעל שלו זרוקה בדשא. מה את אומרת לי על הסיפור הזה?
אני רוצה להגיד לך מה הוא כתב על התערוכה, ומזה אנחנו נמשיך.
בטח.
שאלת השאלות, איך מתמודד אומן עם זוועות השואה? לכל אומן יש דרך משלו להביע זאת. ועל ידי כך שהוא מביע, הוא מתמודד ומגן על עצמו מפני טירוף וייאוש. וואו. בעיקר אם הוא עצמו חווה חוויות כאלה, כל כך מפחידות, כי אביו נספה באושוויץ. לקחו להם את כל הרכוש. הוא ברח כמה פעמים עד שנאסף לבית ילדים, ושם מאוד טיפלו בו. הקושי, הוא כתב, לסגור פער בין אירוע נוראי, לבין ביטוי שאני רוצה לתת לדבר.
וואו.
בחרתי בבובת ליצן, שהיא תתמודד עם העובדות. אם לאדם כל כך קשה להתמודד, אולי לבובה הרבה יותר קל להתמודד. הסיפור מאחורי הציורים מהווה בשבילי נשק להתמודדות עם מציאות קשה והליכה להשמדה.
וואו. זאת אומרת, הליצן הזה...
זה סימבול.
סימבול. שעומד ועכשיו מתמודד עם מה שהילד פאול
כן.
צריך היה להתמודד.
צריך היה להתמודד, כן.
אבל גם את, אשתו של, מקבלת בעצם כלי סדוק מעט.
נכון.
מה את עושה עם זה?
צריך לבנות את זה. אני וואו. מקבלת רסיסים וואו. שמזה צריך לבנות משהו.
וואו, וואו.
זה נכון.
ואיך את מתמודדת עם זה?
זה לא קל, זה לא קל. אנחנו במדינה שיש הרבה אסונות, יש הרבה מאוד אסונות פה, ולא כל אחד הוא הכי חשוב. אבל היות והוא ישיר עדות ציורית כזו,
וואו.
אז אולי באמת צריך להסתכל על זה בעיניים אחרות.
וואו, וואו. אני רוצה שתגידי לי מה, איך זה מתחיל. איך פתאום כל השפע הזה מתחיל לזרום החוצה?
הזמן עבר, והוא ידע, והוא נתן עדות לספילברג שמאוד מאוד השפיע. אז הבנו כולנו מה קורה. אנחנו לא ידענו במשפחה, לא דיברנו אף פעם על זה.
כמה שנים של שקט?
הרבה.
הרבה?
הרבה. רק ב-50 שנה למדינה הוא יצא ממש עם סדרה. זו הסדרה. ניסיתי להביע.
בשש תמונות
את הגיהנום של 6 מיליון נשמות. ביניהם היה אבי יצחק קורנובסקי שנרצח באושוויץ. לזכרה מוקדשת תערוכה זו. התערוכה הייתה בבנייני אומה בירושלים הרבה זמן.
וכשאת מדברת על ספילברג, את בעצם מדברת על הזמן של רשימת שינדלר? כשהוא... לא.
הוא נתן עדות, באו אליו וביקשו ממנו עדות לחייו. ואז הוא סיפר, אפילו אני לא נתנו לי להיות בבית. אני יצאתי מהבית והוא נתן את העדות לספילברג, ומזה אנחנו יודעים הרבה דברים.
וואו. אני רוצה ברשותך להביט בתמונה הזו שמטלטלת את הנשמה, היא כל כך גדולה. יש כאן שוב את הדמות הזו, התמימה הזו, אבל היא בלי בגדים עכשיו.
כי היא זרקו אותה, אפילו היא, זה הרי אמרו לכולם, תתפשטו, תזרקו את כל מה שיש לכם, תהיו ערומים, אז הכל זרקו, הכל. ואפילו לבובה המסכנה הזו, אפילו אותה הפשיטו, ואפילו לה שמו טלאי צהוב על הכובע.
וואו. ולבובה הזאת אין הבאה, יש לה עיניים מתות.
כי היא בובה, הוא חשב שאולי יותר קל לבובה.
וואו, איזה דבר מדהים. משקפיים, עקבים של אישה, לבנים, כל הכבוד של האנשים זרוק פה בערמות, כן, כן. ויד שקוראת הציל וכפפה שיש בה עדיין חיים. כמה זמן לוקח לו לצייר כזה דבר?
כמה חודשים.
כמה חודשים. האם הוא בוכה כשהוא?
אני אגיד לך מה היה. הסטודיו שלו היה קטן מאוד. אז הוא שם את התמונה על הרצפה. והוא היה צריך לצייר על הרצפה, שזה דבר מאוד קשה. מאוד קשה. והוא כל פעם אמר לי, תביא לי שערות מהמספרה. את הולכת למספרה, תביא לי שערות.
למה?
והוא קצת שערות של עצמו. זה שערות שלו.
וואו.
אבל וואו. הכל היה הרצפה, כי לא היה לו מקום. הוא היה מוכרח. לא היה לו מקום.
אני שוב חייבת לעשות סוגריים.
כן.
והרב רוני אמר, אין עריכה, אז תהי קוהרנטית, אבל אני לא יכולה. איך את כזאת עליזה עם כאלה דברים בסלון?
תראי, אני חייתי עם בן אדם כזה. והיה לו כל כך הרבה הומור, וכל כך הרבה סיפורים. תראי את כל הספרים. תראי איזה פנטזיות של ספרים. הוא בא, מה הוא שמע פה? האוטו שלנו גדול וירוק, תנובה תנובה, פלוטו מקיבוץ מגידור. זהו מה שהוא שמע. הוא אמר לי, רוצה לעשות משהו אחר פה.
וואו.
והוא באמת עשה משהו אחר.
הוא נהיה אומן של הילדים. אני רוצה כן. שניגש לקלסר הלא פשוט הזה. אני אראה מכאן תמונות. תמונות לא פשוטות כל כך. אני מכסה את התמונה לא מפאת הצניעות, אלא מפאת כבודה של האישה הזו. שמה קורה לה כאן? מה זה?
היא ערומה, כי היא הולכת לקרומטוריום, אבל בקרומטוריום קשה מאוד עם השערות, אז את כולם גילחו.
כן, ומי עושה את זה, את הגילוח הזה?
מצאו בן אדם שהוא ספר, והוא היה צריך לספר את כל האנשים, ופתאום התיישבה גיסתו לפניו.
וואו.
ואז הוא נשבר, וגם נשבר בעדות של נתן במשפט.
דמיאניוק.
דמיאניוק, זה משפט דמיאניוק.
וואו.
האיש ספר עדיין, הוא בארצות הברית, אנחנו יודעים.
בעצם גיסה שלך שהיית פוגש בשולחן השבת יושבת בלי בגדים ואתה צריך
לספר אותה.
לגזור את שערה. וואו, וואו. איזה, איזה. האם רואים את זה, נוריצ'קה? את זה בעצם הוא מצייר במהלך משפט דמיאניוק. הוא מוסר עדות.
הוא תמיד עושה דברים במהלך.
וואו.
הוא לא מחכה. תמיד במהלך. זה משפיע עליו חזק. והוא חוזר לה, אפילו בלילה, ביום, מתי שלא יהיה, קורה משהו, הוא בסטודיו מצייר.
וואו. אני רוצה שתראי לנו עוד...
זה הילדה. הנה, הילדה זורקת את הבובה. והבובה לפני מחנות המוות. היא רואה את כל הרכבות האלה. כל הרכבות.
הנה הבובה הזו, שוב אותה בובה, נזרקת מהחלון. עכשיו אנחנו יודעים שילד שמצליח להימלט מהרכבת הוא בעצם ניצל, אבל כאן זו תחושת נטישה נוראה, אולי כמו פאול עצמו שניצל, אבל ננטש. על ידי כולם בעצם בתחילת דרכו.
פה כל המשפחה צועדת. למה היא צועדת? למשרפות. אבל הם לא יודעים. סבתא.
מהצד האחד, משפחה עם סימן שאלה גדול על הפנים, אבל עדיין לא מבינים. האבא כבר יודע לאן הוא מוביל את המשפחה. הראש שלו כבר באש. הלב שלו כבר באש, ליבו שרוף על בני המשפחה שלו, שהוא כך צריך להוביל.
והיא הולכת עם בובה, והיא אומרת לבובה, חכי לי כאן, אני תכף אחזור. והיא זורקת אותה, לכן נעל אחת דפה.
וואו, נעל אחת אפה. וואו, וואו. מה אנחנו רואים פה?
רשת כל זוג שהולך מפוחד מאוד. וואו. אמרו לו לצאת, הוא יוצא. מפוחד מאוד.
זוג מפוחד, עדיין מהודרים מאוד. שימו לב, לעיניים שלו מופנות בדאגה קדימה, העיניים שלה כמו אישה מופנות אליו. יותר ממה שהיא תדאג לעצמה במסע הלא ידוע הזה, היא תדאג לגבריות שלו שהוא מנושל ממנה פתאום. האיש שלה, המכובד שלה, מבוהל כזה, והמבט שלה בעל כורחה יהפוך ממבט של רעיה נשענת למבט של אימא מגוננת. וואו.
הסוף שלו, הוא מסיים את הסיפור כך. הבובה בילדי, במדי אסירים, כובע על ראשה של, עם הכוכב הצהוב, אבל על הרצפה השינה הזו, השחורה הזו, פתאום צומח, פתאום משהו ירוק. וואו, אביב הגיע. האביב. אבל שהאביב בא, אני כבר לא הייתי. וואו. עד היום אני רוצה לבכות מהתמונה הזו. שהאביב בא, אני כבר לא הייתי.
כשהאביב בא, אני כבר לא הייתי. הבובה הזו בקרמטוריום, רצפה מפוחמת, סימן של תקווה, עלים קטנים, כן. שפתאום צומחים בתוך האפר, מחוץ לקרמטוריום יש אביב, אבל הבובה עצמה כבר לא יהיה לה אביב בחיים האלה. הכובע שלה שם, כובע אליז שהוכתם בטלאי צהוב, זרוק שם באביב מפני ששם צריכים ילדים להיות, ולא בקרמטוריום. איזה תמונה. בעצם פאול מסיים לצייר ומסביר לך, או שהוא נותן לך לנחש, או שהוא מול הקנבס הריק ואומר, אני רוצה לצייר עכשיו.
הוא דיבר מעט מאוד. זה בן אדם שמדבר מעט מאוד. והילדים, הבנים שלו אמרו, אבא שותק, שותק. והוא אומר את המילה האחרונה, וזה הכי חשוב. והכי נכון.
האם ראית אותו בוכה? האם הוא צעק בלילה?
ראיתי אותו בוכה על יד המצבה שבבית שמש, שאמרו שיש שם המצבה של הנספים הצרפתים. ונסענו לשם, והוא חיפש בכל הרשימות את השם יצחק קורנובסקי, ושהוא ראה יצחק קורנובסקי, הוא השתתח על הרצפה ובכה מאוד, ואחר כך הוא אמר, תסלחי לי, תסלחי לי, תסלחי לי.
הוא בעצם דאג לך. את בעצם היית שדה האביבי הזה שהוא לא רצה ללכלך בפחם.
בדיוק.
הוא כל הזמן גונן עלייך. מי זה יצחק קורנובסקי? מי זה?
יצחק קורנובסקי היה חיית הוט קוטיור, באמת משהו בלתי רגיל, בחנות בפריז. הם באו צעירים מאוד מפלך לודג', הגיעו לפריז מאוד צעירים, אולי בגיל 16, אבל כל אחד עם מקצוע, גם אמא, גם הוא. והם פתחו חנות בלתי רגילה, שהגרמנים שלחו, כשהגרמנים נכנסו לפריז, שלחו לו ממונה. הממונה ראה יום ולילה מה שהוא עושה, איך שהוא תופר, לקח את הכסף כמובן, וזה עשה על בעלי רושם עצום, עצום. זה הייתה התחלה. אחר כך שהאבא נתפס והובא לדרנסי, אז הילד פאול כל הזמן הלך עם חבילות לדרנסי. אני לא יודעת אם החבילות הגיעו לאבא או לא הגיעו, גם הוא לא ידע. תמיד היה שם לחם, קופסה של סרדינים, חומץ הוא היה בשביל הסרדינים. אבל אף פעם הוא לא ידע אם באמת הגיעה החבילה לאבא או לא, אבל הוא היה הולך עם חבילות לדרנסי דרך ארוכה, וכל הדרך הוא ראה שלטים, הכניסה ליהודים וכלבים אסורה, וזה עשה עליו רושם. כל השנים אחר כך הוא סיפר את זה עוד הפעם, והוא סיפר את זה עוד הפעם, הכניסה ליהודים וכלבים אסורה. כל השנים.
וואו.
אבל היום שהספרים שלו מתורגמים לצרפתית, והוא במועדון הספר הטוב בצרפת, לי אישית יש סיפוק רב.
מה זאת אומרת? הוא מעולם לא צייר את הרוע בעצמו. הוא לא צייר נאצים.
תראי, תמיד היה לו סימבולי. את רואה פה עורב. עורב. הוא אמר, בחיים יש ככה, גם עורב וגם שושנה.
וואו, אנחנו רואים את התפרים שלו, הציפורניים האלה, את השערה הזאת כמו דם סביבו, ויש לו מין מבט כזה.
הוא רע, הוא אומר, עורב זה רע, אמא, הוא לא שר, זה לא ציפור שיר, והוא תמיד עם הציפורניים ככה.
וואו, התפרים
אבל, על מנת לעשות יותר טוב, פה הוא מצייר יונה ושושנה, הכל טוב. גם שושנה יש, למה להגיד הכל רע? גם שושנה יש.
יונה ושושנה, איזה יופי.
זה עורב ושושנה.
עורב ושושנה, וואו. אז יש לו ספר שאני יודעת, אני שומעת ש... יש לו עכשיו בעולם פופולריות אדירה, בפרט עכשיו במלחמה באוקראינה. הוא מתרגם להמון שפות.
רוצים, משתדלים, זה לא ענייני, זה עניין רע, ממש לא ענייני. זה שייך לכנרת זמורה, להוצאת הספרים. זה ממש...
פעם נץ אחד חשב, די, נמאס לי המצב, אותי בכלל לא אוהבים, בגללי כולם רבים, לא רוצה עוד מלחמות, אשתנה, רוצים לראות? לבש כפפות, פרצוף שינה, את מכירה את זה בעל פה,
והופ,
והופ, הפך להיות יונה. זה מהפך שהוא האמין בו? האם הוא היה מאלה שאמר, אני לעולם שוב לא אדרוך באדמה הארורה הזו?
עובדה שהוא לא, הוא לא הלך.
הוא לא הלך.
הוא לא יצא, הוא באמת חי ונפטר בארץ.
וואו. האם אני יכולה לשאול על אלוהים?
תראי, כל אלה שיצאו, עברו את השואה ואיבדו הכל. ואימא שלו, זה סיפורי אלף לילה, כי הם ברחו לניס, לצרפת החופשית, ושם תפסו אותו. זה סיפורים קשים, קשים.
בטח.
אז אני לא יכולה להגיד לך ש... אבל העובדה שהוא צייר רב, פה הוא צייר רב.
איפה אתה?
ואפילו תמיד? הרב הוא מאיים, הרב כועס, הרב מאיים. פה.
אני רוצה לראות. אני מביאה. וואו.
תקחי את זה, הוא יצלם.
מה אנחנו רואים? תסבירי לי. תסבירי לי מה אני רואה פה.
ראשית כל זה מונוטייפ. מונוטייפ זה, זה צורה מיוחדת של ציור.
תסביר את התמונה קצת לכאן שלא תשתקפו. זהו מצוין.
מונוטייפ הוא מצייר על זכוכית, ושם אחר כך נייר על הזכוכית, ועם ידיים. זה ממש משחקי ידיים.
וואו.
ממש משחקי ידיים, הלוך וחזור, עובר הצבע, שהוא על הזכוכית עובר לנייר.
בלי מכחול?
לא, לא, מכחול בוודאי שלא.
וואו.
מכחול בוודאי לא.
זה אצבעות.
אבל יש גלגלת קטנה כזו. זה ממש משחק האצבעות. הנה, את קלט למטרה נהדר.
וואו.
זה משחק אצבעות.
למה הוא כל כך כועס?
על כל, מה הוא יכול היה לעשות? מה הרבנים יכלו לעשות בכל הקטסטרופה הזו?
וואו.
מה?
וואו. והם כל כך רצו הרי בטח לעזור, אבל
רצו.
אי אפשר היה.
אי אפשר
אני
היה.
רואה פה מישהי במראה כפרי, לא יהודי טיפוסי, מי זאת?
אני לא רואה, למעלה
אני
למעלה?
אני אביא לך, לא, אני, אביא, אני אראה לך אותה, אל תקומי, שלא תתעייפי. מי זו האישה הזו?
תשיני את זה פה. בעלי היה מקורב באופן בלתי רגיל למרסל מרסו ולכל הלהקה, אחרי המלחמה.
וואו.
הוא עשה להם גם פלקט כרזה בלתי רגילה, שעכשיו הבן שלי הדפיס בדיוק אותה. וכל שהוא התחיל לצייר, שרק התחיל לצייר, הוא צייר הרבה מאוד שחקנים, אומנים, זמרים, אבל לכולם לא היו אוזניים, לאף אחד לא היה אוזניים.
וואו.
כי הם לא יכלו לשמוע כבר את הדברים הרעים. הם לא יכלו לשמוע בלי אוזניים. אז כולם אמרו, למה פאול קור מצייר אנשים בלי אוזניים? הם לא רצו לשמוע, זה אנשים מתים, הם כבר לא רוצים לשמוע.
וואו.
וזה הליצן מכל החבורה של הליצנים. הוא הרי היה בלהקה, הוא עבד עם מרסל מרסו, עם כל הלהקה של השחקנים. והוא הרזיק איתם קשר נהדר. החבר שלו טוב היה ז'יל סגל, שחקן ידוע בפריז, פנטומימאי. ופה המסכן הזה הוא ליצן שהוא עצוב. למה הוא עצוב? כי הוריו נהרגו והוא מחזיק את התמונה שלהם.
וואו. וואו. אני רואה, והיד הזו בעצם לא מחוברת אליו בכלל. זה כמו עבר קטוע, ההורים האלה. והוא אמור להצחיק את כולם. בעצם גם הליצן הזה הולך וזולג ונעלם.
נו, את רואה שהוא הולך, נוזל, נוזל, הולך ונעלם.
וואו, וואו. איזה דבר, איזה יופי. אני רוצה את הציור הזה, שמאוד מטלטל אותי, אני לא מבינה מה הוא אומר, ואני רוצה שתסבירי לי, סליחה כספיון.
בעיניי זה הציור של בעלי. אבל לכל אחד הטעם שלו, ההבנה שלו, מי אני שאני אגיד. בעיניי זו פנינה עלי אדמות, אבל כל אישה אומרת טוב על בעלה, אז מה אני אדבר? מה אני אדבר? מי יכול לשמוע אותי? זו אישה שהיא לא רוצה לראות רע, הוא הוציא לתעניים. היא לא רוצה לראות דברים רעים. היא לא רוצה. היא לא רוצה. הוא הוציא לתעניים שלא תראה.
והוא שם לה במקום עיניים פלטת צבעים מהממת.
אבל פלטת צבעים, אבל זה, כל, זה כאילו כל האורקים, תביני, הוא בא, החברים של רופאים, שני הבנים רופאים, באמת משפחה של רופאים, הוא שם לה כאילו כל האורקים, כל הנימים, הוא שם לה פה בתוך הראש.
יא, זה פשוט ציור, והיא,
והיא מחבקת את העורב, כי העורב זה רע. אז היא מחבקת אותו, אולי לתת לו איזה טיפת חיבוק והוא לא יירא.
אולי היא לא מבינה שזה עורב, כי היא לא רואה והיא מאמינה בעולם טוב.
לכן הוא לקח ממנה את העיניים שלא תראה רע. אבל רציתי לספר לך, יש סיפור מאוד מעניין בספרות הצרפתית על קלודל.
כן, לא מכירה.
זה סיפור מעניין מאוד. את יודעת שעל קתדרלה בשטרסבורג יש פיסול. פיסול של אישה עיוורת.
נכון.
והוא זה מאוד מאוד העסיק אותו, מאוד. והוא אמר, למה היא עיוורת? יום אחד לוקח אותו, אותה, את הבחורה הזו, לוקח אותה בחור לטיול. והיות והיא לא רואה, אז הוא כל הזמן אומר לה, תראי, פה אנשים נורא מסכנים, פה אנשים עניים, פה אחרי מלחמה, פה חורבות. אז היא אומרת לו, אני לא מבינה, אבל לכם יש עיניים. אתם לא רואים את זה? למה אתם לא משנים את זה?
וואו.
אז פה...
Yeah.
אני כל פעם אומרת, זו האישה של קלודל, אבל את, אי אפשר תמיד לדעת בדיוק מה אומן חשב.
נכון.
אי אפשר.
נכון,
אי אפשר.
נכון. וואו.
יש פה משהו גם, שהיא שם לה פלטה של ציור, פלטה. היא יכולה לצייר את העולם מחדש.
בדיוק, זה פלטת צבעים. פלטת צבעים. זה כמו זו, שאת בקושי רואה בשחור. את רואה בצבעוני.
צבעוניות.
יאה. אולי...
ויחד עם זה, mm-hmm. הוא מאוד מאוד... תראי, לתמונה הזו יש הרבה מאוד גרסות. כי יחד עם זה, הוא ימין בציור. הוא הריץ את דירר, את קרנך, דווקא מהאסכולה הגרמנית. והוא אמר תמיד, פנינה, אפשר ללכת לכל הכיוונים בציור. אני לא מאמין בזריקת צבע על, על, על פלטה, וזה נעשה ציור. אני לא מאמין בזה. אני לא מאמין בזה.
וואו.
זה, אז אנחנו לא יודעים, הוא באמת חתך את העיניים ורצה להראות. אני לא מאמין בזה.
Yeah.
אני לא יודעת. אנחנו לא יודעים.
יש פה אולי, אני חושבת, גם נערה תמימה מאוד.
מאוד.
שמתעקשת... לחשוב שזה בסדר, עדיין הם לא קולטים את הרוע של הרייך השלישי, הם מחבקים אותו ומגבים אותו.
אבל הוא הרגיש מאוד את הרוע של הרייך.
כן.
מאוד.
איפה הוא היה בעצם?
הוא נאסף על ידי סיפור ארוך מאוד, כי חבר הוא ברח, אמא שלו ראתה את כל המצב, הבריחה אותו לדרום.
אוקיי. Okay.
לדרום, לצרפת החופשית, וחבר לקח אותו לחלוקת קורזים לרזיסטנס האיטלקי. Mm-hmm. והם הלכו, 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 תשתו בבקשה.
את תשתו. בבקשה.
והם הלכו, 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 ונעצרו בבקתה. בבקתה היו קופסאות, ניירות, חתיכות לחם, והם הבינו, ועם כתובת בגרמנית. Mm-hmm. אז הם הבינו, הוא הבין, שבבקתה הזו היו גרמנים.
וואו.
ועוד הייתה אש, הפחמים היו כל כך עוד חמים. חמים. אז הוא כתב, הוא לקח פחם, ובאותיות גדולות כתב, מוות לגרמנים, פאול קורנובסקי. כן, וזה היה אסון, אסון, אסון גדול שהוא עשה את זה. עוד באותו ערב באו המשטרה, הפרפקטורה בא, וחיפשו אותו, וכשהוא פתח את הדלת לחזור מהטיול הגדול הזה, הוא פותח את הדלת ואימא שלו מעיפה לו סטירת לחם. אז הוא התפלא. מה עשיתי? אז היא אומרת, באים לקחת אותך. השוטרים היו צריכים לבוא לקחת אותו.
וואו.
אבל היה להם ידיד עשיר גדול שקראו לו אדון נוטקוביץ', נוטקוביץ', תעשיית פרוות ענקית. והיא פנתה אליו, הוא היה גם כן מאוד מעורב בהצלת יהודים, והיא פנתה אליו, הוא שילם המון כסף אדון נוטקוביץ', ואותו לילה העבירו אותו לשוויץ.
וואו.
לבית ילדים.
וואו.
סיפור, סיפור.
אז הוא שם בעצם ניצל.
כן.
וואו.
כן, בהחלט. אז זה היה ילדים אסופים יהודים, זה של יהודים. הום דה לה פורה זה של יהודים.
וואו.
כן, של יהודים.
ובעצם הילדים שלך... הם דור שני, אנחנו תמיד מדברים על דור שני ולא שומעים רעיות של, וזה כל כך מרענן לשמוע את האישה הזאת שיש לך פלטת צבעים בעיניים, בלי עין הרע באמת. הילדים, מתי הם מתחילים לשאול שאולי אבא...
מאוחר.
מאוחר.
עד היום אנחנו מצטערים. איך לא שאלנו, איך לא דיברנו, איך לא שאלנו, איך לא... אבל זה לא אשמה שלנו.
לא.
לא אשמה שלנו. זה אשמה שלו. הוא לא דיבר.
למה?
הוא ראה ארץ חדשה, הכל חדש, הכל חי, תוסס. הוא בכלל, הוא חשב שפה גן עדן. הוא בכלל טעה. כל התמונות שלו בהתחלה, אז היה חזרה לגן עדן. אני בא המבואה של גן עדן. הוא היה בטוח שהוא בא לגן עדן.
וואו. ועם השנים זה נשאר האופטימיות הזאת, או שהפוליטיקה קלקלה לו?
רצח רבין. כל הדעות שלו השתנו, היה לו כאב, הוא בכה. והיינו הולכים כל שבוע לעיריית תל אביב. אני הייתי קונה פרחים ושמה שם פרחים כל שבוע, שנה שלמה.
וואו. ולא אמרת לפעמים, קשה לי ודי ואני לא רוצה, את בעצם כל הזמן...
אני אומרת לך, באין צדק, זה קשה מאוד. זה סיפור קשה.
איפה היה לך הכי קשה? לחיות עם סוד?
זה לחיות עם סוד. כי הוא לא דיבר, הוא לא איש שמדבר. אז הוא עשה עוד ספר, עשה עוד ספר. אנחנו כל כך שמחנו עם הספרי ילדים. הנכדים עשו לו את טוב העולם. הנכדים עשו. והגאווה שהילדים למדו רפואה, הוא היה ברקיע שלי.
כן? בעצם איך את פוגשת את פאול קור?
במלחמה. היינו יחד, אני הייתי סמלת חימוש צבאית.
מלחמה בארץ.
באמת סמלת חימוש צבאית, אני סיפקתי נשק, ירדתי לדרום, לנגב.
שובבה, כמו שאתם רואים אותה.
לוחמת.
ובעלי, הוא הגיע, ראו שהוא מצייר כל הזמן. גם הצבא שהוא מצייר כל הזמן. אז שלחו אותו למחלקת הדרכה צבאית.
וואו.
שם הוא עשה להם את הטובה הכי גדולה. הוא הפך בעברית את כל הציורים, נשק, מכת, רובה, מחסנית, הכל הוא צייר להם, כי הוא ידע את זה בעל פה.
יש לך ציורים מהמלחמה בצרפת שהוא היה ילד? את הרישומים?
זה על ידך.
אני אביא?
זה על ידך.
ואת בעצם...
לא, לא, זה על ידך צריך להיות. אווירונים.
הנה.
כן.
נורית, את לא יכולה להפסיק אותי ברומנטיקה עכשיו, אני צריכה לראות מתי היא רואה אותו. וואו! תכף אני מראה לכם את היופי הזה. יא!
איזה גיל זה?
מה הוא צייר פה?
את המלחמה, אווירונים, אווירונים, אווירונים. זה קשה לתאר במילים את הדבר הזה.
ילד בן 10.
זה בגיל 10.
מגיל 13 עד. עד שהוא חזר הביתה, זה היה אצל אימא.
וואו.
כן.
וואו. אז איך את מתאהבת באיש שותק?
אני אגיד לך מה, אני למדתי אומנות, ואני בבית ספר של ארט אנד קראפט, ועל ידי יושב בן אדם רק מצייר, והוא אפילו אומר, אני יכול לצייר אותך? אמרתי, כן. וככה יצא רומן.
ואת לאט לאט מבינה שיש לו תיק כבד על הגב.
אני מבינה דבר אחד. אני אומרת לך בהן צדק. אני מאמינה שאם מתוך 150 ילדים בבית הילדים שולחים ילד אחד ללמוד באקדמיה כל כך חשובה בשוויצריה. והוא נוסע יום יום לז'נבה וחוזר לבית הילדים. אז אני ידעתי שיש פה כישרון גדול. אני ידעתי הראשונה. אני אומרת לך את האמת.
איזה יופי. אני רוצה את הציור הזה לנסות להבין. בסדר. לנסות להבין את קורי העכביש האלה. מה יש לנו
זה
פה?
זה כספיון, זה הציידים, דייגים.
הציידים, הדייגים.
דייגים ש...
אני רואה.
הם דגים את כספיון.
וואו. הנה. אני רוצה לשאול אותך.
אני רוצה שתנוחי קצת.
אני נחה, אני נהנית, אני נהנית.
גם רוני צריך לנוח.
אנחנו כבר מסיימים, אני רק אשאל אותך אם לא הרגשת כאישה שהאומנות זורמת באורכיה, האם הרגשת איזושהי ירידה כשהוא מתחיל לצייר לילדים וכותב ספרי ילדים? האם זה לא חילול האומנות במובן מסוים?
זה רק בארץ ככה. אני הייתי בהרצאה במוזיאון תל אביב. המרצה הייתה רותי דירקטורי. אני אומרת את שמה כי בכוונה, כי אני... זה מה שהיא אמרה. ספרי ילדים וציורים לילדים זה אומנות נמוכה. קלטתי את זה. קלטתי את זה טוב. וחזרתי הביתה ואמרתי לו, תמשיך. האמת היא שאני לקחתי את הדברים הראשונים ראשונים שהוא צייר לנכדים. ואמרתי לו, מצבנו כל כך קשה, אני נוסעת להוצאת ספרים כתר. בירושלים. באתי לכתר בירושלים ואמרתי לו, תראה מה הבן אדם עושה. תוציאו ספרים.
וואו.
והוציאו שני ספרים.
אני לא מאמינה.
כן. הוציאו שני ספרים. אחד זה הדג שלא רצה להיות דג, והשני זה סיפור הנץ. סיפור הנץ, הוא בכלל היה נורא רגיש לאסונות. בן של חברים שלנו נפל בלבנון. אז אני מוכרחה להגיד לך שכולם התפזרו, הוא השתתח על הקבר, כי צירי, זה ילד של, של, של חברים, זה לא משפחה. ואז הוא צייר את סיפור הנץ, ואני הוצאתי את זה לאור.
וואי. אני. את הוצאת אותו לאור, ואת ממשיכה להוציא אותו לאור, וכזה אור גדול.
אבל אני אגיד לך את האמת. אני רוצה שהוא ייזכר במדינת ישראל. אני רוצה. אני ממש רוצה.
אנחנו ממש עומדים בפתח יום הזיכרון ללוחמי השואה ונספי השואה ונרצחי השואה. ואני חושבת שביום הזיכרון הזה צריך לזכור את אלה שהתעקשו ליצור, להמשיך ולנצח את הרוע ביצירה.
1950, זה למלחמת הקוממיות.
כן. מה זה?
מבקשים, רואים שהוא מצייר כל הזמן. כל הימים הבן אדם מצייר. אז ביקשו ממני, תעשה ציור, הכרזה, לאיסוף כספים למען משרד הביטחון. הנה הכרזה, הוא קיבל מבן גוריון קומפלימנטים ועד השמיים, בערכה רבה מבן גוריון.
ועכשיו, לפני שאני עוזבת אותך, רק כי אני חסה על המנוחת צהריים שלך, יש פה מזוזה עתיקה, מתקלפת, אני ממש חייבת שתראו אותה מקרוב.
את רוצה שאני אוציא את זה? אני בעצמי עושה הכל, אני לא... לא, לא. וואי, וואי. רגע אחת, אני אוציא את זה ברגע אחת. את לא צריכה לרחם עליה, אני עושה הכל לבד.
את מטפסת שלוש קומות בלי עין.
בלי עין הרע, אני מאחלת לעצמי...
אני גם לא מרשה לאף אחד לגעת בזה, את לא מבינה.
את צודקת.
אני לא מרשה. מה זה, הבנים... את יודעת שיש מחברת מבית הספר. מחברת של בית ספר. שמצאו את זה בדרך מקרה ב-2005, ואני ראיתי את זה. אני לא יכולתי להאמין מה שאני רואה, ממש. והבן שלי ישב פה עם עוד רופא פסיכיאטר גדול בארץ, ואני מראה לפסיכיאטר את המחברת, והבן שלי אומר, אמא, תראי לי את זה, תני לי בידיים שלי. אני אומרת, לא, אני לא נותנת את זה לאף אחד בידיים, רק אני. אז הוא אומר, אמא, אני מנתח כל הימים, אנשים הכי חשובים, אני כל היום, אני מציל אנשים, ואת לא נותנת לי להחזיק בידיים שלי את המחברת של אבא? עד כדי כך.
מאיזה גיל המחברת?
מה?
מאיזה גיל המחברת?
מהבית ספר של שוויצריה.
וואו. ואת כל זה, האישה, הדרך ארץ הזאת...
את עוד מעט תראי, היא שומרת את התמונות עם נערות מיוחדים.
כן, כן, כן.
אז מותר לי לגעת.
ויש פה דבר מעניין, וזה הביונט, שנתן לו חייל אמריקאי בשחרור צרפת.
וואו.
אז אני כתבתי, הוא תמיד אמר, פנינה תשמרי על זה, פנינה תשמרי על זה. אז אני כתבתי, כידון זה נמסר כשי לפאול קורנובסקי על ידי חייל אמריקאי ממשחררי צרפת בתום מלחמת העולם השנייה.
וואו.
ואני נתסיתי קופסה ואני שומרת על זה.
איזה יופי. כידון מימי מלחמת העולם השני.
זה רוני מבין בזה יותר ממני, אני לא מבינה בזה.
זה נכון. לגמרי. וואו, אני אחזיר את זה בזהירות.
בואו תתיישבו, נעשה איזשהו סיכום.
בטח. מי זה?
אני מקווה שיש לך, קיבלת איזה...
וואו, פנינה, את מילאת לי את הריאות. אני לא יודעת איך, כי זה לגמרי פרדוקסלי, אבל מילאת אותי בתקווה. וכל מה שראיתי מהציורים האלה זה שני העלים הקטנטנים שהבליחו בתוך האפר.
בבקשה.
זה פשוט...
אבל שהוא צייר את זה, אני כל הזמן בכיתי. כי הוא היה אמר לי, שאביב בא, אני כבר לא הייתי. אולי הוא חשב שגם הוא כבר איננו, נגמר לו החיים, אני לא יודעת מה הוא חשב. שאביב בא, אני כבר לא הייתי. אבל הדבר המעניין שהוא אכל את עצמו כל השנים, שכן בה, הם היו בנופש, שם נוסעים כל שנה לבקנס, והוא יצא, הוא היה בא לבקר את המשפחה וחוזר לפריז. פתאום בא שכן ואומר, לא, 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 אל תתנו לאבא לנסוע לפריז, שם תופסים יהודים. אבל האבא כבר יצא.
וואו.
והוא, בעלי, תפס את האופניים, והתחיל לנסוע אחריו. הוא הגיע לדרך שהתפצלה. כנראה שהאבא לקח ימינה והוא לקח שמאלה, את האבא הוא כבר לא ראה. וכל השנים הוא אכל את עצמו. איך רדפתי אחרי אבא שלי, אני לא מצאתי אותו. זה היה סיוט חייו.
וואו, וואו, וואו. אני חושבת שהסיפור הזה יכול... איך אמרת? זה דיבור קצר והוא שורה תחתונה של הכל. הוא ניסה הכל, הוא רכב על האופניים שלו וככה כל שורדי השואה. והשביל הזה, השביל הזה.
לכל שורדי שואה יש איזה...
שביל.
אוי, למה פספסתי פה? אוי, לא הצלחתי פה. אוי, הייתי צריך לעשות אחרת.
וואו.
כי כשהם ברחו, הייתה בריחה גדולה, איזה דבר מאוד ידוע, בריחה הגדולה מפריז. בריחה גדולה מאוד. שיירות של מכוניות, פתאום באו מטוסים גרמנים והפציצו אותם. הם מהר יצאו מהאוטו, כי יכול היה הדלק להתפוצץ עליהם. הם ממש יצאו מהמכונית, וכבר הגיעו ברגל, לא, התחילו ללכת ברגל לצפון. והם היו שנה בצפון, בשנה שלמה באיפה שהאוניות, איפה שיצאו האוניות שלנו, זה מקום מאוד חשוב, זה גם בית כבר, שם הייתה הפלישה, הפלישה האמריקאית התחילה שם, הם היו שם, אבל רגע לפני הפלישה, הרי איש לא ידע שתהיה פלישה, הם עזבו חזרה לפריז, והאבא כבר היה בדרנסי, אז התחיל ללכת כל פעם עם החבילות.
וואו.
לדרנסי. ושוב כל הזמן הוא רואה הכניסה ליהודים וכלבים אסורה. זה, תראי, זה עובר משהו על בן אדם.
מאוד מוזר שזה, בגלל שהוא בן אדם של ציור, של משהו פיגורטיבי, יותר מכל החוויות הקשות והנידודים. את אומרת את זה שוב ושוב ושוב, כי הוא ראה על שלט.
כן.
הציור אצלו היה מציאות והוויה.
כן,
הציור הזה באותיות על פלקט היה גזר דין.
כן.
וואו.
בפירוש ככה.
וואו, וואו. כן. את מרשה לי לברך אותך, פנינה?
רק בבריאות.
אני רוצה שתהיי
בריאות. רק בבריאות ובריאות למשפחה. אני לא רוצה לדעת משום דבר.
ובריאות לכל המשפחה. ושתמשיכי להיות... המכחול שממשיך לצייר את האיש הגדול הזה, פאול קור.
אני רוצה להגיד לך, הרבה עבודות נמסרו לאחרונה למוזיאון ישראל.
וואו.
וזה בשבילי מתנה הכי גדולה בעולם.
וואו.
ואני ממשיכה.
איזה יופי.
בשבילי שמוזיאון ישראל, לא, נורית יודעת, לקחו דברים, והרבה. זה מתנה הכי גדולה.
גם נורית
בנקוויסט
תקרא פה.
באמת?
עולים לפה הרבה שרמנות, זה מוזיאון...
מה זה? הרפרודוקציה הכי יפה של פאול קור. תודה ענקית על הזמן שלך, על האצילות שלך, על החום. אשתו של פאול חום, אני מרגישה ממך את...
הם יודעים שאני בשקט ושקטה, ולא מזמינים אותי להמון מקומות, ואני לא הולכת, אני בפינה שלי, מעריכה את מה שיש לי.
נכון.
אני מעריכה את מה שיש לי.
איזה יופי.
והרופאים כל פעם שואלים אותי, לא הבנים, מה הפרויקט הבא? כל פעם אני מקבלת טלפון, והרופאת לב. גם את פרויקט. מה הפרויקט הבא?
בישולים ונכדים שעולים פה לקחת בישולים הרבנים.
באמת?
נכדים עולים כל פעם לקחת, כן, אני מכינה...
אני מאוד מבקשת, אני אומר, זה...
ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי האדמה. וואו, תודה רבה.
אני רוצה להודות לך, פנינה.
אין בדמה.
הרבנית.
הנה הדור החדש.
זה כבוד לי
שאת איזה כיף, איזה כיף.
את יודעת שמכירה את אתר השירה, וצפה בשיעורים, ויש לנו פה...
אני יכולה רק לאחל לעצמי, באמת, בלי עין הרע חמסה חמסה, את הרהיטות, את העברית המושלמת, את הזיכרון, בלי עין הרע. באמת...
אני רק רוצה לציין שמה שאותי מאוד ריגש השבוע שפנינה סיפרה לי, פנינה גרה מעליי, וריגש אותי מאוד שהיא סיפרה לי שבחללית יקריאו עכשיו את
נכון.
היופי של עולם. את רוצה לקרוא את הדף הראשון?
בטח.
זה פשוט מדהים לראות.
אסטרונאוט שלנו, אסטרונאוט ישראלי.
בשעת סיפור, שסיפר את זה לעשרות אלפי ילדים.
כל ילדי ישראל.
השמיים שחורים וחושך סביב, ולי יש מכחול כל יכול. מה אוסיף? מה חסר? מה כדאי לצייר? איזה צבע אבחר למכחול? אולי כחול? אצבע בכחול את הכל, אמלא את הדף הגדול, עכשיו יש לי אור להמשיך וליצור עולם בצבעים ומכחול. אחשוב רגע, אולי שניים, מה יהיה בעולם שלי חוץ משמיים? אולי כדאי שאוסיף גם מים, ים גדול עם גלים, בפסים מתעגלים, מציצים ועולים, מתנפצים ונופלים. אני לא אעשה לכם ספוילר כי זה כל כך יפה, אבל...
אבל בן אדם הוא לא צייר. אז אני, מכרנו את זה פעם אחת, אז בעל ההוצאה אמר, תסלחו לי, זה בריאת העולם, אבל אין בן אדם.
Yeah.
אז כולם שאלו אותו, למה אין בן אדם? אז הוא אמר, אני לא מצייר בן אדם, בן אדם עושה מלחמות, בן אדם מקלקל את העולם, בן אדם עושה... משמיד את היערות, בן אדם מקלקל את הימים עם הנפט, אני, והוא היה הראשון, תביא לזה בשנות 70 יצא, הוא צייר בשנות 70. עכשיו מדברים כולם על זיהום אוויר והכל, כן. אבל בשנות ה-70 הוא עשה את זה. אני לא מצייר בן אדם, בן אדם מקלקל את העולם, לא רוצה בן אדם. והוא באמת לא צייר בן אדם, אבל נמצא פה... אבל הוצאת הספרים לא תוציא ספר, לא בדיוק שומעים מה שהוא רוצה, אז הוצאת הספרים עשתה מין דבר כזה, שכל אחד יראה את עצמו. הנה הבן אדם.
זה רבי נחמן.
הנה הבן אדם. הנה הבן אדם.
אני...
תראי את זה, זה בעצם
מראה. איזה מזל שנברא בן אדם, כי מי היה מצייר לנו?
אבל... אחרי זמן, הוא צייר, אין בן אדם. אז אני אשתו אומרת לו, תשמע, תצייר בן אדם, מה אכפת לך? לא יוציא ספר, לא יהיה שום דבר, תצייר בן אדם. אז הוא צייר, ויברא אלוהים את האדם, בצלמו ובדמותו ברא אותו. וזה ציור, משהו. כשאני סיפרתי את זה לכנרת זמור, הרי הם מוצאים לאור. פנינה, תשלחי לנו מיד את הציור. רצתי למסגר, חזרתי, כבר היה פה שלי, חיכה לי, תביא לנו את הציור. וזה ציור.
נו, איפה הוא?
זה רישום.
רישום.
כן, רישום, אבל זה בלתי רגיל.
אני חושבת שהגענו באמת לשיא. אסור להגיד עכשיו עוד מילה אחת. בסוף, בסוף, הוא צייר אדם. הוא האמין שוב בבן אדם. וואו, זה בזכותך. זה בזכותך.
אל תגידי.
נעשה אדם.
אני לא, אני רק יכולה במילה הכי לא יפה, למכור אותו, זה מילה הכי לא יפה. אבל אני עושה את זה כי אני מאמינה בכישורים שלו, זה כל הדבר. ופה בארץ היה קשה, ויש הכוכב הזה עם הפרוטקציה הזו, ויש הכוכב הזה עם הפרוטקציה הזו, והוא בא לבד, 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 לבד.
אז מעבר לשואה ולציור, יש פה סיפור של זוגיות, וזהו.
מדהימה. ואני רוצה רק להגיד שהיו תקופות, ותמיד אמרתי לפנינה, את תנצחי עם האמת שלך, ויש יחצן הכי גדול בעולם שזה אלוהים. וכשקראו את הסיפור שלו בחלל עכשיו, אמרתי לה, בחלל, זה הוא רוצה להראות לך שהוא יחצן אותו.
ואת יודעת מה שאני כתבתי לאסטרונאוט? יש בפייסבוק יש מה שכתבתי, כתבתי לו ככה, אני מודה לך כמוד, לך, לכל האסטרונאוטים, לכל המבצע, ואני מבקשת ממך, תשאיר את הספר שמה, או שזה יהפוך לאבן, אז היא תהיה אבן יפה בחלל, היא תאיר לכולם, או שהספר ינוח על ענן, אז יש מי שמחכה לו לראות, יש מישהו למעלה שיראה את זה עוד הפעם.
וואו.
ככה גם, זה כתוב בפייסבוק.
מדהימה.
אז זה נשאר באמת בחלל.
אני לא יודעת, הם עוד לא חזרו כל יום.
נכון, דוחים את החזרה שלהם בגלל מזג האוויר. יא, אז הנה גם לכל החוצנים יש עכשיו מה לקרוא. אין לי מילים להודות לך, פנינה.
לא, אני מודה
איזה
לך שבא.
אור יוצא ממך, לא. באמת, את לא מבינה.
אני אגיד לך, אנחנו אנשי ספר, לא בליינים, לא בוהמים, אולי זה חיסרון, אולי זה חיסרון. בבית, קוראים, לומדים, אני אומרת לך את האמת.
איזה יופי.
אני קראתי המון את כל, מאימא שלי, את טולסטוי, את דוסטויבסקי, כל הרוסים. אז הוא בא ואמר, פנינה, את מאוד בקיאה באנה קרניקנה, בוודאי בשביל אימא שלי זה היה הדבר. הוא אמר, תתחילי לקרוא ספרות צרפתית. התחלתי מאוד, אמיל זולה, רומן רולן, ז'אן קריסטוף, באמת, באמת, שאנחנו היינו אנשי ספר מאוד.
איזה רואים ושומעים ומרגישים, ופשוט היה לנו לעונג. אני מאחלת לכולנו את פלטת הצבעים הזו, בלי העורב, בלי. ובאמת שנזכה לראות תמיד אור.
כשהוא צייר את זה, הוא כל פעם שאל אותי, פנינה, את מרגישה אוויר? אני רוצה לצייר אוויר, שיהיה לה אוויר. הייתי זזה, 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 בזירות. הייתי זזה. לא, זה בסדר, זה בסדר.
יש פה אוויר, בטח. איזה יופי. איזה יופי, תודה רבה. תודה רבה לרב רוני, תודה רבה
לנו. אני ממש מרגישה שהגשמתי חלום להפגיש שתי נשים מאוד יקרות לי בחיים שלי.
איזה מתוקה.
פנינה היא לא רק שכנה, היא חברה.
היא
דמות, אני יושבת פה בסלון ושומעת את הסיפורים שלה.
אני רק רוצה שקט, ריכוז. לא צריך.
יש לך נחת ובריאות.
אמן, תודה על הכנסת האורחים הזאת.
לא, אין בדמת, לא התכבדתי, אני פחדתי מכיבוד, לא.
תשמעי, בהגדרות שלנו, את צדיקה.
לא, לא, אל תגידי.
ותתקי על היד מחר, אני הרבנית. את צדיקה, את מקבלת את התואר הזה, באמת.
תודה רבה שבאת,
תודה לך. תראו איך גייסו אותו, אני מתעלפת.
הוא עשה מלא כזאת, הוא עשה בולים, הוא גם היה מצייר בולים, מצייר, אני אחזיר כל דבר למקום.
נכון, כי אסור, אסור להסתיר אותו, אסור.
זה מוזיאון ממש מה שקורה.
בסדר, זה בסדר, זה בסדר.
זה נחזיר לשם.
אוי.
בואו בזהירות.
ביי כספיון.
אני רק רוצה שהוא ייזכר פה.
עכשיו הוא ייזכר. ועכשיו יראו אותו עשרות אלפים ברחבי העולם, באתר שלנו, באשירה.
אל תגידי לי, שלא יראו אותי.
הלוואי שיראו אותך. בלי עין הרע.
אני לא אוכל לצאת לרחוב.
אני לא אוכל לצאת לרחוב.
עכשיו שנסגרה הקלטה, אני אגיד לך שפנינה...